בפרשה שלנו מסופר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ולאהרון, היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, בפשטות להיבדל מכל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא הולך לחלות את כל עם ישראל. באים משה ואהרון וטוענים לפניו, קייל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? עכשיו למה הם מקדימים את המילים האיש אחד, לפני המילים האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, למה הם מקדימים את המילים אלוקי הרוחות לכל בשר? אז רש"י מסביר, אלוקי הרוחות, הכוונה היא יודע מחשבות. שהקדוש ברוך הוא יודע את כל המחשבות, הוא יודע מי חוטא, ולכן מכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע מי חטא ומי לא, אז אתה קוצף על כל העדה, האיש אחד הוא החוטא, ואתה על כל העדה תקצוף. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אמר הקדוש ברוך הוא, יפה אמרת, אני יודע ומודיע מי חטא ומי לא חטא. ובאמת במילים האלה משה ואהרון הצליחו שהדברים האלה של הקדוש ברוך הוא יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע כל העדה, זה יתנקז נטו בקורח, דתן ואבירם, כמו שרואים בפסוקים. השאלה שנשאלת היא, למה באמת צריך להדגיש שהקדוש ברוך הוא אלוקי הרוחות לכל בשר? אפשר, מה זה אלוקי הרוחות? יודע מחשבות. אז היה אפשר לומר אלוקי הרוחות. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. למה צריך את התוספת הזו לכל בשר? לכאורה בפשטות המילה כל בשר כוללת גם אנשים שהם לא יהודים. יש גמרא בתלמוד ירושלמי, כתוב, אחד השומע קללת השם מישראל, ואחד השומע מפי האקום, העובד כוכבים, חייב לקרוע את בגדיו. למה? אני השם אלוקי כל בשר, זה פסוק בירמיה. זאת אומרת, המילה כל בשר כוללת גם אנשים שהם לא יהודים. אז מה הקשר כאן? אנחנו מדברים על טענה של משה רבינו, על כל העדה תקצוף? מה זה קשור כאן? אינם יהודים, כל בשר שהקדוש ברוך הוא יודע מחשבות של גויים, מה זה קשור? ומעניין שהמילים האלה היו לכאורה מתאימות יותר לטענה של אברהם אבינו, כאשר היה מדובר על המהפכה של סדום ועמורה. כתוב ככה, האף תספה צדיק עם רשע, ושם מדובר על אנשים שהם לא יהודים, דווקא שם היה צריך להיות כתוב משהו כמו אלוקי הרוחות לכל בשר, ושם דווקא הוא מסיים במילים, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אבל הוא לא אומר אלוקי הרוחות לכל בשר. שם היה מתאים לכתוב אלוקי הרוחות לכל בשר, אתה יודע מי החוטא ומי לא חוטא באנשי סדום. בפועל זה לא מופיע שם. מה ההסבר בזה? נקודת הדברים היא כזו, הרעיון הוא בליקוטי שיחות, כרך י"ח, שיחה ב' לפרשת קורח. ננסה לתמצת את העניינים. משה ואהרון בעצם טענו ככה, הקדוש ברוך הרי יודע מי חטא ומי החוטא האמיתי בתוך עדת קורח, והיה רק אחד כזה, האיש אחד הוא החוטא. ורש"י באמת מביא כאן משל ממלך בשר ודם, שמה? שמלך בשר ודם ששרחה עליו מקצת מדינה אינו יודע מי החוטא, לכן כשהוא כועס אז הוא נפרע מכולם, אבל הקדוש ברוך הוא, אתה הרי יודע מי החוטא. זה היה, אז מוסבר שבעצם מה שמשה ואהרון טענו, הקדוש ברוך הוא הרי יודע בהשגחה פרטית שלו מי חטא ומי לא, ולכן זה היה הטענה. אם הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, הוא יודע להבחין בין חטא לבין סירחון, כלומר יש אנשים שהם חטאו ומרדו בפועל ממש נגד משה רבינו, שזה היה קורח, ויש כאלה שהם גרמו לסרחון כל העדה, הם גם כן כמובן אשמים בזה, אבל העם עצמו, העדה עצמה, היא אולי הסתחפה לכל המרידה של האיש האחד, אבל יש כאן חוטא אחד, השאר הם רק בבחינת סרחון ולא ממש חטא, ואי אפשר להעניש את החוטא ואת הסורחים באותו עונש לכאורה. אז לכאורה זה הכוונה אלוקי הרוחות לכל אלוקי הרוחות. לכן באמת אצל אברהם אבינו לא מוצאים את הביטוי אלוקי הרוחות, בגלל שאצל אברהם אבינו זה לא היה הבדל בין חוטא ללא לסרחון, שם צריכים הבחנה מאוד מאוד עדינה. לעומת זאת, אצל אנשי סדום, אצל אברהם אבינו, זה היה הבחנה בין צדיק לבין רשע, זו הבחנה שנראית מאוד מאוד באופן גלוי, במעשים, ולכן לא שייך שמה להגיד אלוקי הרוחות, ולכן אברהם אבינו באמת התבטא השופט כל הארץ, לא יעשה משפט, אדם ששופט את כל הארץ, זאת אומרת, הוא יודע בדיוק במעשים מי צדיק ומי לא, אז הוא יודע שיש כאן אולי צדיקים, זה היה הטענה של אברהם אבינו שמה. אבל עדיין לא מובן למה באמת כתוב אצלנו אלוקי הרוחות לכל בשר. טוב, יש כאן שאלה נוספת שצריכים להבין אותה, והיא למה כשהקדוש ברוך הוא עונה לבני ישראל, למשה ולאהרון, אז הוא אומר יפה אמרת, אני יודע ומודיע מי חטא ומי לא חטא. למה לא משתמשים כאן בביטוי ידוע, שהוא ביטוי הרבה יותר שגור בלפי חז"ל, הרבה פעמים גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, לפניך גלויות כל המחשבות. היה מתאים להיות כתוב גם בטענה של בני של משה ואהרון, אתה לא יודע מחשבות אלא ידוע לפניך. יש הבדל בין ידוע לבין יודע, ומהו ההבדל? יש הרי שתי דרגות בידיעה העליונה של הקדוש ברוך הוא. יש ידיעה באופן של גלוי וידוע, זאת אומרת גלוי וידוע לפניו. כשמשתמשים בביטוי כזה רוצים לבטא שההשגחה העליונה לא מתלבשת בתוך הבריאה ממש, אלא הכל גלוי וידוע לפניו באופן של בדרך ממילא. כמובן זו ידיעה שחלה על כל פרט ופרט בבריאה, אבל הידיעה הזו היא ידיעה שהיא לא מתלבשת בתוך הנבראים, היא נבדלת מהם, ולכן דרך אגב היא חלה על כל הנבראים באופן שווה, אין הבדל בין נברא זה לבין נברא זה, כולם, כל מעשי התחתונים כולם שווים, והכל גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, הכל ידוע לפני הקדוש ברוך הוא. זה הביטוי ידוע, גלוי וידוע. לעומת זאת שאומרים יודע, מתכוונים שיש כאן ידיעה שכביכול הקדוש ברוך הוא מתעסק בידיעה הזאת ומתלבש בה, בסוג כזה של ידיעה פנימית, ולכן בסוג כזה יש באמת הבדלים בין הנבראים, ובאמת לפי גודל הידיעה ככה גם יהיה גודל העונש, גודל השכר, כמו שמבואר באריכות בספר התניא. בכל אופן, רש"י לא סתם אמר את המילים יודע מחשבות, או אני יודע, הקדוש ברוך הוא אומר למשה ולאהרון, אני יודע מי חטא ומי לא חטא, יפה אמרת, אני יודע, כי כאן כנראה מדובר על ידיעה, לא שהיא ידיעה שהיא לא מתלבשת בתוך הנבראים, אלא מדובר כאן על ידיעה פרטית שממנה מגיע כל המושג של שכר, כל המושג של עונש, זה ידיעה מאוד פנימית, אני יודע, אני אכנס לתוך עניין עדת קורח, ואני יודע באמת מי היה רק הנגררים, ומי היה החוטא האמיתי. כדי להבין את כל הנושא הזה קצת יותר לעומק, אז נצלול קצת בשיטת הרמב״ם, השיטה הזו היא מופיעה במורה נבוכים, לגבי המושג של השגחה פרטית. לפי השיטה שלו, של הרמב״ם, ההשגחה הפרטית היא רק על מין האדם, על האדם הפרטי. אבל דומם צומח חי, יש השגחה רק על המין באופן כללי, על הזברות, על, 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 על כל מין החי, על כל מין הצומח, אבל לא על הזברה הספציפית שנמצאת אי שם בערבות אפריקה, אלא רק יש על כל הזברות באופן כללי, על כל המין באופן כללי, לא על הפרטים השונים של המין. גם בתוך מין האדם גופה, אין ההשגחה של הקדוש ברוך הוא שווה על כולם, ככה משמע מדברי הרמב״ם, אלא יחל רק על אנשים כאלה שהם דביקים בקדוש ברוך הוא בשכלם. בשפת הרמב״ם זה נקרא דביקות שכלם, הוא קורא לזה ככה, הוא אומר יש את השכלים הממרים, אלה האנשים הטיפשים שהם רשעים שאין להם דביקות שכל בקדוש ברוך הוא, מהם הקדוש ברוך הוא מסיר את ההשגחה הפרטית, ועליהם ההשגחה היא כמו ההשגחה על דומם צומח חי, זה הפסוק בתהילים, נמשל כבהימות נדמו, זאת אומרת, זה השגחה כללית ולא השגחה פרטית. הרמב"ם מביא לזה הוכחה מהפסוק, מפרשת וילך, והסתרתי פני מהם, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, על כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. זאת אומרת, כשעם ישראל מתנתק מהקדוש ברוך הוא, אז הוא נהיה מופקר כביכול למקרים, למקריות. ועד הצרות שחלילה באות עליו, הן באות בדרך של מצאו. מצאו זה כמו מציאה שהיא באה מעצמה, שבן אדם לא עובד ומחפש אותה, הוא מצא אותה בדרך אקראי. אותו דבר גם כן, כביכול באופן אקראי, קוראים לו צרות באופן של השגחה כללית. טוב, לו היינו אומרים ש... ההשגחה הפרטית, לו היינו אומרים שיש השגחה פרטית על כל נברא ונברא באופן פרטי, כמו השיטה הידועה של החסידות שתכף נדבר עליה, אז כאן יש מקום באמת לדרוש מהקדוש ברוך הוא כביכול שירד ויתלבש בגדרי הנבראים ויבדוק מי חטא ומי רק שרח, מי רק הסתפח ונגרר וכולי וכולי. אבל אם ככה, לפי שיטת הרמב״ם, שעל הרשעים ההשגחה היא דומה להשגחה על דומם צומר חי, שזה אומר השגחה כללית. אז אם ככה, כאשר קורה עונש, העונש שמגיע מלמעלה הוא באופן של מקריות כביכול. וגם כשבאמת רואים שהעונש מגיע בהשגחה מלמעלה, זה עדיין לא עונש פרטני שמגיע לאותו אדם באופן פרטני. ואם ככה, לכאורה הטענה הזו שמשה ואהרון מבקשים, טוענים כלפי הקדוש ברוך הוא, אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף, אם אין עליהם השגחה פרטית על הרשעים האלה, רק השגחה כללית, למה שהקדוש ברוך הוא יירד וילך ויבחין מי שרח ומי לא? אדרבה, דווקא לפי הרעיון ששיטת הרמב"ם, העונש של ואכלה אותם כרגע, היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, זה עונש דווקא כן מתאים. איך מסבירים את השאלה הזאת? והרי אנחנו רואים שהבקשה של משה ואהרון, הטענה הזאת התקבלה, והקדוש ברוך הוא אמר למשה, יפה אמרת, אתה צודק. אז באמת צריך להבין איך זה מסתדר עם שיטת הרמב״ם. אבל האמת היא שאין כאן שום קושי, ואפשר להבין את זה על פי ההסבר של אדמו"ר האמצעי. ההסבר הזה של אדמו"ר האמצעי נמצא בספר דרך חיים. אני רוצה לקרוא כמה מילים מהספר. ולהיות ידוע, דהשגחה אלוקית יש בזה בית מדרגות. אחת מבחינת חיצוניות, שנמשך מבחינת אחוריים לשם אלוקים, דהיינו, על ידי בחינת ממוצעים רבים, בהסתר והעלם, והלם אחר הלם, עד שמלובש בלבוש שק דרך הטבע על ידי 70 שרים ומזלות דנוגה דעשייה. ואף על פי שהימה כגרזן ביד החוצב ממש, מכל מקום בא להם, זאת אומרת השפע מגיע משם אלוקים בהתלבשות, בהלם גדול, וזהו עיקר גלות השכינה, זה שאומרים גלות, המושג גלות השכינה ב-70 שרים, וכולי. השנייה, זה מדרגה אחת. האדמו"ר הזקן, האדמו"ר האמצעי קורא לזה מבחינת חיצוניות. השנייה, השגחה הפנימית, מבחינת פנימיות אלוקות. היינו משם הוויה באלוקים, כמו יאר הוויה פניו אליך, וכמאמר רז"ל, אין מזל לישראל, לפי שבזמן שעושים רצונו של מקום במצווה ותשובה, כתיב אין השם אל יריו, אל שזה עם ישראל, מצד עצם טבעיות נפשם האלוקית, כנאי רוויה נשמת אדם ובצלם אלוקים עשה, ודי למבין. זאת אומרת, מה שמסביר כאן בעצם הרב האמצעי, שיש מושג שנקרא השפעה שהיא בבחינת מקיף. זה מקביל למה שכתוב בחסידות על הרצון האלוקי שמעל ספירת החוכמה. זאת אומרת, מעל למקור לשפע באופן פנימי, שזה באופן שמתאים כל אחד לפי מעשיו, לפי ענייניו. שפע שבבחינת מקיף העליון, זה נקרא בבחינת אחוריים. ויש כאן דבר נוסף שנקרא השגחה פנימית. השגחה פנימית זאת אומרת השגחה גלויה. השגחה שהיא לא מתחבט ומתכסת בלבושי הטבע. לגבי ההשגחה הזאת, עכשיו אפשר להבין למה זאת לא סתירה למה שהרמב״ם אומר. כי לגבי ההשגחה הזאת, אז הרמב״ם אומר שהיא בהתאם באמת לדביקות של הבן אדם באלוקות. דומם וצומח וחי ואותו דבר רשעים, לא קיימת ההשגחה הפנימית. קיים, יש השגחה פרטית, אבל אין השגחה פנימית. לעומת זאת, ההשגחה החיצונית היא כבאמת קיימת בכל הנבראים. כמו שיטת הבעל שם טוב שיש השגחה על כל נברא ונברא, אבל זו השגחה חיצונית. זאת אומרת, גם לפי הרמב״ם יש השגחה פרטית על אנשים רשעים, רק מה? תכף נראה את ההבדל בין יהודים רשעים לגויים רשעים, לאנשים רשעים. אבל בכל אופן, לפי הרמב״ם באמת יש השגחה פרטית על רשעים, רק שזו השגחה חיצונית מלובשת בתוך לבוש טבעי, ולא רואים איך כל פרט ופרט בחיים שלהם מגיע מעת הקדוש ברוך הוא. כתוב הוא מצאוהו צרות רעות, מצאוני הרעות, כמו שהרמב״ם מקודם אמר את הביטוי, הוא מופקר למקרה. אז באמת צריך להסביר שזה לא הכוונה שיש כאן סילוק של ההשגחה העליונה, אלא הכוונה רק סוג של הסתרה על הפנימיות של האלוקות, והסתרתי פניי, הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו. אבל בן אדם עלול לחשוב שהצרות שלו הן באות באופן של מצאוני, אבל למעשה יש השגחה פרטית על כל פרט ופרט, רק שזה השגחה פרטית חיצונית. לפי הרעיון הזה, אנחנו עכשיו נבין את ההקדמה אלוקי שאמרו משה ואהרון לקדוש ברוך הוא. כן, אלוקי הרוחות לכל בשר. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? שאלנו מקודם מה הקשר בין הטענה, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, לטענה אלוקי הרוחות לכל בשר. מה זה לכל בשר? אמרנו מקודם שזה כולל גם אנשים שהם לא יהודים. כל בשר. באמת מעניין, הרגע צ'ובי, הגאון הרגע צ'ובי מביא על הפסוק בספר ירמיה, אני השם אלוקי כל בשר, אז הוא אומר, רצונו לומר השגחה פרטית גם בבני נוח. מה בעצם טוענים משה ואהרון? הם אומרים ככה, הם אומרים, ריבונו של עולם, אתה צריך להשגיח כאן באופן פרטי, ולדעת מי באמת החוטא, ומי רק שרחו, והצטרפו אליו, אבל הם לא החוטאים ממש. זאת אומרת, כולם הם כלולים בסוג של האנשים האלה שהם טיפשים ורשעים וכולי וכולי, אבל הקדוש ברוך הוא שהוא יודע גם אתה, אלוקי הרוחות, אתה הרי יודע את המחשבות אפילו של בני, גם של בני נוח. מדוע אתה יודע המחשבות של בני נוח? כי אתה יודע כל מחשבה של כל גוי וגוי, כי גם על גויים יש השגחה פרטית, כמו שלמדנו מקודם בשיטת הבעל שם טוב. רק מה? אתה, מכיוון שאתה יודע את ההשגחה הפרטית, אתה יודע באופן פרטי את המחשבה של כל אחד ואחד, אז בוודאי ובוודאי שאתה יודע את המחשבות באופן פרטי של כל יהודי ויהודי, גם יהודי כזה שבאופן גלוי התנתק מהקדוש ברוך הוא. ולכן, על כל העדה תקצוף. כלומר, הם באו והם רצו לעורר אצל הקדוש ברוך הוא, את ה, לא לעורר, אלא להצביע, על אותה השגחה פרטית חיצונית שקיימת על כל פרט ופרט בבריאה, שזה כולל בוודאי ובוודאי גם כל, גם יהודים שהתנתקו מהקדוש ברוך הוא חלילה, שגם אצלם הקדוש ברוך הוא משגיח ויודע באופן פרטי. וכאן מגיע חידוש גדול, כי אמרנו מקודם שכשיהודי הוא לא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז ההשגחה עליו דומה להשגחה על אומות העולם, השגחה חיצונית, שהיא השגחה כזו שהיא מתכסה בלבוש טבעי וכולי וכולי. אבל כאן יש הבדל מאוד מאוד גדול בין ההתלבשות בהשגחה על יהודים, אפילו יהודים חוטאים, לבין להבדיל ההשגחה על אומות העולם ועל שאר הבריאה כולה. החיות של אומות העולם היא באמת מגיעה מבחינת חיצוניות, היא מגיעה משם אלוקים. אז הם באמת מסורים לדרגת הטבע ולדרכי הטבע. ולכן ההשגחה הפרטית עליהם היא מלכתחילה חיצונית, כלומר בדי אופן של מקיף, רק על ידי השתלשלות משם אלוקים בדרגה של אלוקות שהיא מלובשת בתוך דרכי הטבע. אבל מכיוון שיהודי הוא חלק אלוקה ממעל, מכיוון שהחיות האלוקית של כל יהודי, גם יהודים כאלה שהם נמצאים במצב לא פשוט מבחינה רוחנית, גם הם מגיעים משם הוויה, שם החלק הוויה עמו, זה מגיע משם הוויה, אז גם אצלם השגחה חייבת להיות השגחה פרטית פנימית גלויה, לא השגחה פרטית חיצונית. ולכן, אז מה הכוונה שכשהרמב״ם כותב שכאשר אדם, יהודים, עושים ההיפר מרצון הקדוש ברוך הוא, אזי כביכול ההשגחה הפרטית עליהם מסתתרת בלבוש טבעי, הכוונה היא שהם כביכול נראה להם במבט שלהם, נראה להם כאילו האלוקות הסתתרה מהם. אבל מהי האמת? והסתרתי פניי. זה הסתר רק של פניי. זה הסתר של ההשגחה הפנימית. אבל זה רק הסתר של ההשגחה הפנימית. זה לא שאין כאן השגחה פנימית על כל יהודי ויהודי, גם על יהודים שחטו. יש את ההשגחה הפנימית על כל יהודי ויהודי, כי הוא מגיע משם הוויה. יש רק הסתר על ההשגחה הזאת. כשיהודי יודע שיש הסתר על דבר אמיתי שקיים, אז על ידי שהוא מתבונן בזה וחושב על זה, והוא מגיע למסקנה שבאמת יש השגחה פנימית פרטית עליו, זה עצמו יעורר אותו להפוך להיות קרוב יותר אל הקדוש ברוך הוא, ובאמצעות זו הוא הופך לקבל את באמת את ההשגחה הגלויה על כל פרט ופרט בחיים שלו, וגם כאשר הוא בבחינת אינו עושה רצונו של מקום, הוא מתחבר אל הקדוש ברוך הוא. כן, זה ההסבר הפשטני להנהגה הזו כביכול של הקדוש ברוך הוא, של והסתרתי פניי. מה זה עוזר שהסתרתי פניי? יבוא אחד וישאל, אם באמת המטרה של ההנהגה הזו, והסתרתי פניי, זה לגרום ליהודי שיחזור בתשובה, איך זה יגרום לו שהוא יחזור בתשובה? אדרבה, והסתרתי פניי. הקדוש ברוך הוא מסתיר את הפנימיות שלו, ואז מה חושב היהודי? הצרות באות באופן של מצאוני. קרה, מקרה. זה לא מעט הקדוש ברוך הוא, כביכול דרך הטבע קרה, שפעם זה קורה, פעם זה קורה, אז קרה גם לי כך וכך. והוא לא חושב שזה, אז איך זה יעורר אותו לתשובה? ומלשון הפסוק זה נראה שהסתרתי פניי מהם וכו' וכו', ואז זה יגרום לעניין של תשובה. אלא מה ההסבר? בדיוק כמו שאמרנו מקודם, מכיוון שהסתרתי זה רק בחיצוניות. בפנימיות של הדברים יש השגחה גם במצב כזה שיהודי הוא בבחינת אינו עושה רצונו של מקום, גם אז יש השגחה של שם הוויה על כל פרט ופרט בחיים שלו. ולכן, אדרבה, דווקא בעניין הזה יש כוח לעורר אצל היהודי רצון להיות בתשובה ולחזור לאלוקות. מכיוון שההשגחה של שם הוויה היא קיימת, אבל היא לא קיימת בשייכות לכוחות הגלויים שלו. אדרבה, בשייכות לכוחות הגלויים שלו, הוא מסתכל בכוחות הגלויים של היהודי החוטא הזה, והוא אומר, לא, אין השגחה, ההשגחה לא נראית, והסתרתי פניי, הוא לא רואה את זה. אבל מה? לגבי העצם שלו, לגבי העצמיות שלו, עצם המהות שלו, בתור יהודי, הוא פתאום מקבל תזוזה מההשגחה של שם הוויה. ואז כאשר התשובה מגיעה מהתזוזה העצמית שקיימת בתוך תוכו פנימה, זה מניע את עצם הנפש, וזה משפיע על כל כללות העבודה שלו, שהוא הופך להיות ממש יהודי אחר לגמרי. אם נשווה את זה לתשובה של יהודים צדיקים, אז כתוב שהתשובה של יהודים צדיקים היא לא משפיעה על כל כללות האישיות, כללות העבודה הרוחנית שלו, היא רק נותנת לו איזושהי תוספת לשלמות שלו. לעומת זאת, כאשר אותו יהודי שחלילה חטא, והוא פתאום קולט שיש השגחה של שם הוויה, מי שם הוויה, בשייכות אליו, ויש רק הסתר על הכוחות הגלויים שלו, אבל בעצם עד התזוזה העצמית הזאת גורמת לו לתזוזה כללית, ועד התשובה שלו היא תשובה עמוקה וחזקה. לפי הרעיון הזה אנחנו נבין מצוין
את התשובה של הקדוש ברוך הוא שאומר למשה רבינו.
מה הוא אומר לו?
אתה אומר כל אלוקי הרוחות, אתה יודע,
ריבונו של, מה אמר משה רבינו? אתה יודע מחשבות,
וכמו שאמרנו, יודע מחשבות באופן של התלבשות באופן פנימי.
אתה, האיש אחד יחטא,
אתה הרי יודע את המחשבות, אתה
איש אחד יחטא ועל כל הידע תקצוף?
אז באמת מה הייתה התשובה מענה של הקדוש ברוך הוא?
יפה אמרת, אני יודע, הוא לא אומר גלוי וידוע לפניי, הוא אומר אני יודע ומודיע באופן אקטיבי, מי חטא ומי לא חטא. מה הכוונה? זה לא יהיה רק כמו הטענה שאתם טוענים, משה ואהרון, שהקדוש ברוך הוא יש לו השגחה פרטית על בני ישראל, גם על יהודים מהסוג של קורח, שהיא קיימת בהשגחה פרטית כמו אצל כל בשר, אלוקי הרוחות אצל כל בשר. כאילו נאמר שהמענה של הקדוש ברוך הוא מענה שלמעשה מוכיח אותם ואומר להם, אתם אמרתם אלוקי הרוחות לכל בשר? אתם מדברים על השגחה פרטית שקיימת על בני ישראל כמו שהיא קיימת אצל כל בשר, אצל אומות העולם? לא, אני יודע ומודיע. למרות שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, יפה אמרת, אתה אמרת יפה, אבל אני יודע ומודיע מי חטא ומי לא חטא. ההשגחה הפרטית הזו שאתה הולך לראות תהיה השגחה פרטית לא כמו אצל כל בשר, אלא זו תהיה השגחה פרטית באופן גלוי, שכולם יראו איך שהקדוש ברוך הוא משגיח בהשגחה פרטית ובאמת מציל את אותם אלו שלא חטאו, גם אם אצלם היה איזה עניין של סרחון והם סרחו אחרי קורח, אבל הם בפועל לא חטאו במובן של חטא. ולכן ככה באמת היה שהאופן של ההשגחה היה שגם על אותם סוג של אנשים שסרחו תחול ההשגחה הפרטית באופן גלויה, באופן פנימי, שזה ההשגחה שקיימת על כל יהודי ויהודי אצל עם קרובו של הקדוש ברוך הוא. זה הרעיון שאמר הרבי האמצעי, זה מבוסס על מה שאמר הרבי האמצעי, שיש שתי דרגות בהשגחה פרטית, וזו ההשגחה הפרטית הפנימית. הגות ובוך.